אני לא נתתי את הכותרת ללימוד הזה. אז אפשר לקרוא לזה מזיכרון לתקומה, אבל אני לא מבטיח. מה שבטוח זה שהרגעים המיוחדים האלה, שאולי כבר התזמורת לקחה אותנו ליום העצמאות, אבל אנחנו, אני עוד ביום הזיכרון. אני רוצה לעסוק בצמד המושגים ציון וירושלים, שדורשים העמקה הרבה יותר גדולה ונתח זמן לימוד הרבה יותר רחב ממה שיש לנו פה עכשיו. אני אנסה אבל לצמצם את הדברים, שהמונח המקורי, המושג המקורי שמופיע בכתבי הרב, אבל הוא לקוח מתוך עומק עומק התורה הפנימית, נקרא נקודת ציון הפנימית, או נקודת ציון היסודית. שורים יסודית, הכוונה היא של מידת היסוד. אנחנו ביום העצמאות, אנחנו זוכים כבר 73 שנים להיות בתוך הנס הגדול הזה. 73 מהיום הדקגרים, אותו היום שבצהרי יום שישי עם כניסת שבת קודש, במקום שהוא בעצם מוזיאון, אבל הרב ציודה יש חידוש לשוני. נתקשרתי לאקדמיה ללשון העברית ושאלתי אותם. הוא קורא למקום הכרזת המדינה בית המסקיות. ואני הייתי בטוח שבית המסקיות זה לשון ספרותית למוזיאון. ובטח כולם מכירים את זה. כי מוזיאון זאת מילה לא יהודית. מיוזיאן, כפי שאתם מכירים. זה גוירה למוזיאון. אז בטח בעברית קוראים לזה בית המסקיות. אז התקשרתי ללשון לאקדמיה ואמרו לי שלא מוכר בשום מקום כזאת צורת שימוש. ואת הרציוד אני כבר לא יכול לשאול, למרות שתאמינו לי שפכתי הרבה דמעות על קברו להבין כל מיני פסקאות שלו. את זה לא יכולתי, אבל נראה לי כמעט ברור. שרה נקראת עסקה על שם ששוחה ברוח הקודש. לשחות זה לראות. לראות אבל דרך, כמו תפוח זהב מסקיות כסף, מסביר, הפסוק בשיר השירים, מסביר הרמב״ם, בהקדמה למורה נבוכים, זה כמו סבכה. סבכה, זה מסקית. שדרכה, סבכה רשת, כן? שדרכה רואים, אבל אם אתה מסתכל מרחוק, זה נראה לך כסף. אתה מתקרב ורואה ככה בין החרכים, אתה רואה זהב. תפוח זהב במסקיות כסף. בבית המסקיות, מי שמסתכל שם אומר, טוב טוב, ברנגון הכריז מדינה, זה הזדמנות ככה בתוך כל הבלגנים, בדיוק הבריטים יצאו, הסירות וזה, והוא כבר היה בתל אביב וזה, והכריז וזה, וקראו ומוצתם וכו'. הנה, יצא. מה זה מדינה? מדינה, אני יודע. אבל מי שמתקרב ומעמיק בדעת אלוקים, בדעת האומה הקדושה הזאת, מגלה שבו ברגע שאמר בן גוריון, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת ישראל, נזרקה נשמה בעולם הזה. על זה אנחנו מכוונים בתחיית המתים. ברוך אתה השם מחיי המתים. על זה, על זריקת הנשמה הלאומית בגוף הלאומי הזה בארץ ישראל. ומאז התחלנו. רגע אחד, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת ישראל. אז זה התחיל בחורבן, שנת 70 לספירה למניינם, המשיך בשנת 165 למניינם עם דיכוי מרד בר כוכבה, ואז יצאנו סופית לגלות הארורה הזאת, ואמרנו בכל תשעה באב את המשפט הזה: נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. וסיימנו: ברוך אתה השם מנחם ציון ובונה ירושלים. אבלי ציון, אבלי ירושלים, זה אבלות מסוג אחר? התשובה היא כן. ואת ציון צריך לנחם, ואת ירושלים צריך לבנות. פלא. אז אני לא יודע אם נספיק להגיע להכל, אבל בואו ננסה לפענח את האבלות המיוחדת על ציון מול האבלות המיוחדת על ירושלים. דברים יקרים. בעולת ראייה, ממש הפסקה האחרונה שהספיק הרב לכתוב כחלק מפירושו לסידור: ברוך השם מציון שכן ירושלים, הללויה, מסביר הרב כך, והדברים לפנינו: שתי האתרות המאתרות את כנסת ישראל אינן ממלכת כהנים וגוי קדוש. שתי האתרות. אומנם הפסוק בשמות אומר והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומר הרב, אבל יש פה שני דברים, זה לא סתם. ממלכת כהנים זה עניין אחד, גוי קדוש זה עניין שני. הצביון של הממלכה, האופי של הממלכה, הובלט בציון. זאת היא עיר דוד. יש לי אינטרסים, מה אני יכול לעשות? אף על פי שלכאורה הממלכה עומדת היא לבד, והכהונה לבד בישראל. יש מלך ויש כהן, וכשעוזיהו רוצה להקטיר כמו כהן, אומרים לו, לא, אל תיגש. ובכל זאת ניגש, והצרה עד המצחו, והוא בבית החופשית עד היום. יש כהן ויש מלך. ואומר הרבן, חטאם של החשמונאים, שהם המשיכו למלוך. אמרתי, מלך כהן, עכשיו כהן מלך. אבל זה אומר הרב רק מצד המעמד האישי הפרטי של הנושאים את התפקידים, תפקיד הכהונה ותפקיד המלוכה. אבל בעצם ובפנים הלא ממלכת ישראל זאת היא כהונת הקודש בעולם. כהונה, הייתי אומר עכשיו, מצד שליחות, כהן, מכהן בתפקיד, שליח בתפקיד. איזה? תפקיד של קודש. לא סתם אומרים כהן או מכהן, שליחות של קודש. אבל בעצם ובפנים אלו ממלכת ישראל זאת היא כהונת הקודש בעולם, ועל כן כל ישראל בכללות לעד אינם ממלכה של כהנים. זה סוג של תרתי דסתרי. ממלכה של כהנים, מיד נסביר הרב, ונמצא שהתוכיות של הרוח המקודש של האומה מתבלטת בצורתה הפנימית דווקא בציון עיר הממלכה. אומנם משכן הקודש, המקום שיסוד הקודש של כל העולמים משתקף בו בעולמנו, נראה, אפשר להשקיף בו, רואים אותו בחוש. על זהו ירושלים, מקום מקדשנו, שהוא הפועל להבליט על כל ממלכת הכהנים את השם של גוי קדוש. וברכת השם התורה עולה מציון, ומשכן קודשה עלו הוא בירושלים. הוא נסה להבין את דברי הרב המתוקים האלה והעמוקים האלה. יש ממלכת כהנים. מה אנחנו? ממלכת כהנים או שאנחנו גוי קדוש? אנחנו עם, אנחנו ממלכה. זה נורא מעניין. עד היום, הבריטים קוראים לעצמם United Kingdom. אנחנו עד בשיבה של המלך, של הנסיך, סליחה. הנסיך. הם במעמד הממלכה, ממש שיר המעלות, שם שירי מעלות שם, כיסות שישבו למשפט, כיסות לבית דוד, הם קוראים את זה שם. זה דמיונות, הדמיונות של ממלכה. דמיונות של ממלכה. יש ממלכה, אבל יש גם עם, יש אומות. אין לנו יומרות מלכותיות. והרי מבחין פה בין ממלכת כהנים לבין גוי קדוש. יש ממלכה ויש קדושה. שני דברים שונים. קדושה, הייתי אומר, זה, סליחה שאני מבטא את זה ככה, אבל זה בין אישיות. את הדברים מאוד ברורים, כאילו אפשר להיות, יש לי ציציות בחוץ, ויש לי כיפה גדולה, ואני לומד, וניגונים, וגרטל, וכל, זה קדושה. קדושה, רואים, 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 קדושה. ממלכת כהנים, זה עניין אחר לגמרי. אתה מסתכל, אתה לא בכך רואה. חכם ישועה בן שושן, זכר צדיק וקדוש לברכה, תפס פעם את מנחם לבני מהקריה. מה, אתה רואה? מסתכלים על השמיים. אתה רואה? אמר לו, מה? אתה רואה? אמר לו, מה? אתה לא השם הוויה פה מעל כל ארץ ישראל? לא. איך אתה לא רואה? אתה מסתכל, אתה רואה איגוד ערים דן לאשפה נוזלית. זה נקרא שפדן. אשפה נוזלית זה ביוב. בסדר? איגוד ערים דן, זה ממלכת. עם כל האופרציה הזאת שנקראת מדינה, משפדן ועד אילת, כל זה עובד בטמפו, בדינמיקה מוסרית, אלוקית. בדיוק כמו חושן משפט, בדיוק כמו אור החיים ויורה דעה. אז זה מקרין קדושה גם כשהיומיומיות הזאת היא מאוד לא קדושה. זאת אומרת, אין פה זה סעיף בשולחן רוח להכניס את זה. חוץ, הרב דני סטיסין, כי אני תמיד מספר, לא יודע אם הוא סיפר לכם את זה, אבל הוא תמיד מזכיר את זה, שהוא פעם היה אצל ספר, אני חושב שזה היה במאה שערים. לא, אתם תמיד עכשיו ספר חרדי. לא, הספרים במאה שערים הם לא חרדים. בחורצ'יק מגילו, אני מכיר אותו. וסיים את התספורת, עוד היה אז מה לספר, והוא אומר, כמה זה עולה? 30 שקלים. הוא בא להוציא, לתת, אומר, עצור! לשם ייחוד. מה לשם ייחוד? לשם ייחוד קודשה בחוש מנתה, בתחילו אורחים, אורחים התחילו, לקיים מצוות עשה של ביומו תיתן שכרו. מה? איך אתה ככה נותן לי את הכסף לשם ייחוד? וואלה. כמה פעמים ראיתם כסף עובר ככה, ולא לא חשבתם שיש פה קדושה. עכשיו, אם יש דחיפה פנימית לביומו תיתן שכרו, אם יש דחיפה פנימית ללא תחבול ריחיים ורחת, אם יש דחיפה פנימית לכל אותן המצוות עשה והלא תעשה שיש לנו פה מן הקודש, אז הם מקרים. וסוף סוף יש פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכת כהנים. הקדושה ממש, איך נראה אותה בעיניים? בירושלים בבית המקדש. למען תלמד לראה את השם אלוקיך כל הימים, לכן תביא את מעשרותיך לשם, את המעשר בהמה, את המדברנו על זה בשנה שעברה, בקורונה. זוכרים שפעם היה קורונה? זה נפלא. תודה לך השם. שלום אלוקי ישראל, כי זה לא... לא כולם מחריק הידוע. אז דיברנו על זה שבירושלים... רואים אנשים של צורה. לירושלים עולים כדי לספוק קדושה. רואים את זה מול העיניים. אבל הגויים, חלקם, נאמר, יימח שמם וזכרם, הם לא צריכים להיות בית המקדש כדי להבין שיש קדושה בעם הזה. הם באו על המתבוללים, אל המחצה ושליש לרביע ולששמינית ולששסרית יהודי, ואמרו, אנחנו עדיין רואים מזהים את זה, אנחנו עדיין מזהים את הממלכת הזאת. איך היטלר עם השמו וזכרו אומר? כל המלחמה נערכת רק בינינו לבינם. בינם ישראל העובד לאלוהי הרוח, ובינינו העובדים לאלוהי הטבע. מול מי אתה נלחם? אין לנו מדינה. אנחנו לא ממלכה. או הבצילוס יודאיקוס. החיידק היהודי הוא חיידק ממלכתי. אתם תקימו ממלכה. הייתה לכם, יש לכם שאיפות כאלה, אתם תקימו, אנחנו חייבים לעצור את זה. אז הם הכירו את הממלכת כהנים. מבחינה זו, אם יש ממלכה שהכהונה תבועה בה, עד כדי כל המהלכים, האופרציות, היומיומיות, הטבעיות, קומות החיים התחתונות שבה, והיא מקרינה את הקדושה הזאת, אומר הרב פה, היא הרבה יותר קדושה, קדושה. מה קודש שמופיע בפועל? שבשביל לא צריך שבת, בשביל לא צריך חולצות לבנות, בשביל לא צריך תפילין, בשביל לא צריך תלית. אתם מבינים את עומק העניין פה? אני יכול להגיד את זה ככה, עזרת נשים יכולה לשמוע, אבל אני לא אומר את זה לאוזניכם, כי אתם נמצאות שם. יש הרבה יותר קדושה בהישארות הזאת בבית, עם הכלים וההכנות והחיתולים והילדים וכל הסיפור הזה, מאשר מה שיקרה בבית הכנסת אצל הבעל. זה קדושה נמסכת בחיים, תכונת החיים של הקודש, שהיא לא צריכה את זה כדי שהיא תהיה. ובגלל שיש כזו קדושה בעולם, ודאי שיש לו מעשים של קודש פרטיים, מפורטים, כמו סדר העבודה בירושלים, וסדר העבודה בכל בית ובית וכל בית מדרש ובית מקדש מעט. התכונה של הקודש היא עוד יותר גבוהה מתוכן הקודש. אז בואו נראה את הפסוקים בספר שמואל. ויסוף דוד את כל העם, וילך רבתה, וילחם בה, וילכדה. אנחנו ברבת עמון. ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב, אבן יקרה, ותהיה על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. סיפור הזוי. מילא הוא היה, אבל למה אני צריך לשמוע עליו? אז ככה, לפני שהתחילה תקופת המלחמות עם ארם, היה לנו חשבון ארוך עם עמון. המלחמה הראשונה של מלכות ישראל הייתה עם נחש מלך בני עמון. אז ככה, עטרת מלכם, אומרים חז"ל, בואו נקרא לזה עטרת מלקום בעצם. כי מלקום זה היה האליל, אלוה של בני עמון. מזכיר לכם משהו המילה עמון? עם? אולי ככה היא קראה לו באמת, כי זה מאביה, נכון? אחד קרא אבי, אחד קרא עמי, עמוני מואבי. יש לנו חשבון עם מי שמתכוון להיות עם, וזה לא. אז יש לו עטרת, עטרת מלקום. איך קוראים לאלוה שלו, של העם הזה? מלך. עם, מלך, ממלכת, זה גוי. בסדר? בהנחת היסודות של מלכות ישראל אצל דוד המלך, האקטים הראשונים שלו זה אל מול עמון, כשאלוהם הוא מלקום, מולך, מלקום. הוא לוקח את העטרת שלו, את הכתר, הוא מביא אותה, הוא שם על ראשו, זה יהיה על ראש דוד. אתם יודעים מה מצויר שם על הכתר הזה? נחש. טוב, בואו נראה מה הרב זצל אומר על זה, אבל זה בשיחה, זה ממועדי ראייה. זה קולח כזה. עטרת המלוכה שהיא המכה בפתי של ההמלכה, נלקחה כשלל מבני עמון, והיא שימשה שם מקודם לעבודה זרה. וכך מפורש בספר שמואל בית, ויקח את עטרת מלכה מעל ראשו, גם בדברי הימים. ופרשה שהיא בעבודה זרה שלהם מלקום שמה. טוב, מי ביטל אותה? איתה הגיתי. בסדר, איתה הגיתי ביטל אותה, רק הוא יכול לבטל עבודה זרה, ואחרי שהוא ביטל אותה, אז אפשר היה להשתמש בה. וצורת נחש, נחש העמוני, כך קראו למלך, הייתה חקוקה על האתרה הזאת, ותהיה ראש דוד, שהייתה אתרה הולמת את ראשו של דוד המלך, עשויה כמידתו ומתאימה לו. אגב, זה לא הפעם הראשונה שהוא לוקח משהו ממלך, ואופס, זה מתאים לו. איפה זה היה הפעם הקודמת? אצל שאול. שאול נותן לו את השריון שלו, שאול נותן לו את מדיו, אופס, זה מתאים. זה כל כך מפחיד, עד שדוד מחזיר לו את זה. כדי ששאול לא... אז אני נחזיר לו את זה. אבל זה מתאים. דוד עולה לגובה הזה. גם זה עטרת מקום מתאימה. ממשיך הרב, וכל כך למה? כי מלכות בית דוד היא מלכות, היא דוד מלך ישראל חי וקיים. נועדה להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולמו, ולכן צריכה היא להפוך תמה לתאור, לתקן את קליפת המון, להעלותה לנועם השם. למה הוא אומר את זה? כי המון זה נועם, זה אותם אותיות. בסדר? וממשיך הרב עם החשבון הזה, להפוך את תרסו המכשיר של נחש למשפט המאיר של חושן. אותן אותיות. ונלקחה לפועטרת העבודה זרה ממקומה, הוצאה ונגלה מגלותה, ונתערה ונתקדשה בראשו של מזבח, בראשו של נעים זמירות ישראל, שמסר נפשו במלחמותיו למען כלל ישראל, והקדיש את שלל מלחמותיו לגבוה, לבנות בית להשם בירושלים. בואו נעמיק עוד קומה אחת. הרב ציודה, הזכרתי קודם את האישה, הרב ציודה הזכיר הרבה, הדגיש הרבה, שכבוד תורה אנחנו לומדים מנשים. כמו האישה שאומרת, טוב, אני הולכת לאיש האלוהים, הוא הבטיח לי, אומר לבעלה, למה תלכי? למה דוע תלכי היום? לא חודש ולא שבת. ממי אנחנו יודעים שהולכים? לא חודש זה לא ראש חודש ולא שבת, ממי אנחנו יודעים? מאישה. אישה לימדה אותנו כבוד תורה. אומר, ציודה, את ההרגשות הכלליות, כלומר, את האינטואיציות הרוחניות, אנחנו לומדים מנשים. ובכלל, כך אמר ציודה, כל דבר כללי הוא הופך להיות ללשון נקבה. תכונה. אני שוב חוזר לעניין הזה. מה זה מלכות? תראו לעצמכם קונסרבטוריון, בית ספר למוזיקה. יש שם המון חדרים. פלוני לומד חליל צעד, פלוני לומד סקסופון, פלוני לומד גיטרה בס, פלוני לומד קלידים, פלוני לומד כלי הקשה. כל אחד יש לו חדר שם, אפילו אחד לומד כינור. כל אחד יש לו חדר שם, הוא מתאמן ויש לו מורה פרטי, ויש בידוד בין החדרים חבל על הזמן. ההוא עם הכלי הקשה נותן את כל מה שהוא יכול על על העורות, ואף אחד לא שומע את זה. חליל צעד, אף אחד לא שומע. ובאמת, עושים את זה באומנות גדולה, וכל אחד מתפתח. עכשיו, הם אנשים מאוד מאוד אדיבים, מאוד חביבים, יש להם ועד. ועד קונסרבטוריון. בוועד הזה יש לפעמים הודעות כאלה בוואטסאפ. מי שיוצא במקרה למקולת, ואנשים מאוד חביבים, כן, אני יוצא עוד שעה, אם אתה רוצה, אני אקנה לך משהו. באמת אנשים נחמדים. עכשיו, אבל כל אחד מנגן בחדרו. מה? לא יודע אם שמעתם פעם רסיטלים. רסיטל זה נגינה ביחיד. בסדר? של פסנתר, של קלרינט, של ויולה. רסיטלים כאלה. זה מאוד יפה. באמת גם אנשים כישרוניים ביותר. אבל עכשיו, בואו נשבור את כל הקירות האלה. בואו נעמיד את כל הנגנים על בימה אחת. 120 נגנים. מה שנקרא פילרמונית. לא קאמרית. פילרמונית. 120 נגנים. האמת שזה נראה פחות או יותר איך שאתם יושבים עכשיו. אז ככה, כלי מיתר. פה הכינורות, פה ויולות, צ'לו, קונטרבס. יפה. לג שני, כלי נשיפה. בסדר? אז זה חיילי צעד, חצוצרות, סקסופון, קלרינטים, אבובים, עד קרן יער, שזה שלישי, שורה שלישית. ואז בסוף, 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 כלי הקשה. האמת שכלי הקשה וקלאסית זה לא הולך כל כך. יש לו פעם אחת אולי בקונצרט שהוא עושה בום. זהו. אבל עכשיו תחשבו על כל האופרציה הזאת. יושבים ביחד ומנגנים. איזה עוצמה. אי אפשר לשוות את זה בכלל לרסיטל. אבל לא כמו מקהלת הצבא האדום, ש700 אנשים שרים את אותו תפקיד. או זה נשמע כזה. או המוזיקה שמלווה את שידורי... איך הם נקראים שם? הדייש האלה, כן? הרבה גברים שרים את אותה מנגינה. לא, 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 לזה אני מתכוון. אני מתכוון להרמוניה פעם אחת, אבל יותר מזה. היה מישהו שהלחין מנגינה, שבשביל לנגן, בשביל להרשים, לעשות רושם, באוזניים, בנפשות השומעות, צריך המון המון כלים כדי לנגן את המנגינה הזאת. זה לא מתחיל מזה שיש לך המון כלים ואתה אומר, טוב, אז איזה תפקיד אני אתן לזה? לא! מתנגלת בתוכך מוזיקה אדירה! ואתה צריך המון המון כלים כדי להצליח לנגן אותה! יש עוד! יש עוד, אני צריך המון כלים לנגן את המוזיקה הזאת! את המנגינה האלוקית בעולם צריך 60 ריבו כלים שמסתעפים לתפקידי ותפקידי משנה בשביל לנגן את המנגינה האלוקית הזאת. זה דבר אדיר. זה נקרא ממלכה. זה לא הרבה אנשים נחמדים שכל מי שראו אותם אומר, וואו, איזה תורה, איזה אנשים מקסימים מגדלת. אתה עומד מול ההוויה הישראלית ואתה משתומן. אתם מבינים שבהפוך, בהפוך על הפוך, בחושך ולא אור, זה נותן מוטיבציה כמו מוטיבציה הנאצית. להבדיל בין הטמא ובין הטהור. הרושם שהמוטיבציה הנאצית רואה מול עיניה היא האידיאל האלוקי הזה שמופיע בכל יהודי ויהודי. על יהודי. לכן עד היהודי האחרון. כל אחד ואחד מאיתנו נושא תפקיד ייחודי. אין, איזה מספר שידה. אי אפשר להחליף. ייחודי בהופעת המנגינה האלוקית הזאת. זה ממלכה. זה לא הרבה מאוד אנשים שחיים קודש. זה קדושה. אבל יש דבר שנקרא ומלכות. ומלכות. והדבר הזה מופיע בכלים. כלים מלכותיים. שהכלים האלה, כשמתבלבלים, צריך לא להתבלבל, קודם כל ודעת שיש כלים, הופעה כזאת שנקראת מלכותית. ולכן הגמרא בברכות אומרת, שאם... שצריך לצאת לפני מלכי אומות העולם, כדי להתרגל לעניין המלכותי הזה, כדי להתרגל שיש הופעה ממלכתית, שהיא הרבה יותר ממה שאני, ועוד 100 כמוני, ועוד 20,000, ואפילו 600,000 כמוני, יכולים לעשות. שאנחנו מופיעים אידיאל אדיר. אין כזה דבר ישיבה, שווה חברון מובילה. את מי? מה? מה אישה שחברון מובילה? אנחנו בתוך... המון 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 חטיבות, גדודים, פלוגות, חילות. זה אדיר הדבר הזה. להבין מה זה מזרקה בנו נשמה לאומית, ומה קורה איתנו, מה נעשה איתנו בימים האלה. זה נקרא ציון. זה נקרא ממלכת כהנים. התכונה הממלכתית הזאת, שתקבל לתוכה את תוכן הקודש, שהופיע בצורה בולטת בבית מקדשנו, בסדר העבודה, ומופיע גם בבתי ישראל בסדר עבודתם. אז אנחנו רגילים לומר שציון זה הבניין החומרי וירושלים זה הבניין הרוחני, אבל זה כל כך לא מדויק. בואו, תעברו איתי לדף 3. רגע. סליחה. לא, מחילה. לעמוד 2. רק כבר חשבתם, אנחנו... טוב, עמוד 2. זה רצף של 3 איגרות, איגרת של הרב, איגרת של רב חרלאפ, איגרת של הרב. בואו נרוץ על זה. ציון וירושלים, כותב הרב, אין זו אצל זו מאז מראשית הולדותינו, התבלט שם ציון אצל ההבטאה של מלכותינו, כוחנו העולמי, שהוא הנה הוא גם כן ודאי קדוש מצד עצמו, והוא משמש את כל המטרות הקדושות של עמנו, שהוא הווה ויהיה לעם ממלכת הכהנים וגוי הקדוש של העם כולו, של העולם כולו. אמנם ירושלים מבטאת בהבלטתה את בהבלטתה על פני ציון, ארץ ציון וירושלים. אני דווקא חושב שההמנון שלנו נורא מדויק, אני מאוד אוהב אותו, פעם אולי נדבר עליו. אמנם ירושלים מבטאת בהבלטתה את המטרה של קדושתנו מצד עצמה, בתור המגמה יותר גבוהה באידיאליותה של הווייתנו הישראלית, בעד עצמנו ובעד האנושיות כולה. המקום של בית המקדש, בתפילה העתיד של כל העמים, המקום שבו ישבו הסנדריה הגדולה, אשר ממנה יצא ותצא תורה לכל ישראל, זה מציין השם ירושלים. העולם הכשר הישראלי כולו הוא מעולם עמוק מאוד מקושר עם המטרות הקדושות. הממלכה שלנו מקושרת מאוד אל המטרות הקדושות, למרות שבעיסוק הממלכתי אנחנו נסיק בדברים מאוד חוליים. העולם הכשר הישראלי כולו הוא מעולם עמוק מאוד מקושר עם המטרות הקדושות. הוא אלוהי ברעיוניו, קדוש בעוצם אמונתו, ומתנו ביטאה ביחוליה העמוקים בתפילותיה הקדושות לשיבת השכינה לציון, דווקא עד הבניין ירושלים. אנחנו רוצים ציונות כזאת שהיא שואפת לירושלמיות. דווקא על ידי בניין ירושלים, על ידי קדושת בית המקדש, על ידי התרוממות של הקדושה האלוהית עלינו ועל ידינו על העולם כולו. שואל הרב חרלאפ, על דבר העניין שציון מסמן עניין הפוליטי וירושלים עניין הקדושה, לכאורה הרי ידענו שציון היא בחינת יסוד, יסוד זר אנפין, וירושלים בחינת מלכות. וכנראה שהוא בסוד, דרך ארץ קדמה לתורה, חינה נטלית והציצית, אז אם על פי פנימיות ציון, ציון שייכת ליסוד, וירושלים למלכות, אז ציון יותר גבוהה מירושלים. ואתה אמרת שירושלים זה הקודש וציון זה הפוליטיקה. אומר הרב, על דברי תורתו שאיר שציון היא מידה יותר פנימית מירושלים, זהו דבר פשוט, וכל מתחיל בקבלה יודע שציון מידה צדיק יסוד עולם וירושלים היא במלכות. צדיחה להיכנס להם לחדר, אבל טוב, זה מודפס. אבל יש גם בחינת ירושלים עליונה בבינה, אבל עיקר, סליחה, אלא שאין זה מענייננו, שלעומת זה יש גם כן בחינת ציון שם, שהיא עוד יותר פנימית. טוב, עד כאן. אבל עיקר הדבר הוא, כמו שימות החול הם לעומת המידות כולן וו קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, והשבת בחינת מלכות שהיא אחרונה, ומכל מקום איתם זה עצמו קדושת שבת קודש יותר מתגלה בעולם, מפני שגובען של המידות העליונות, חסד גבוהת עובד, אינו מניח להן לגלות קדושתן בעולם. רק מידת מלכות רויה לכך, ובשביל כך קדושת שבת היא כל כך חמורה. אתם שומעים מה הרב אומר פה? בעומק קדושת ימי החול יותר גבוה מקדושת השבת. למתת מלאכות זה תיקון העולם. הארי הקדש בשער עם פסוקים על המתת מלאכות. התיקון של תלמידי חכמים, אומר שם הארי, זה ברוך השם, יש עיקרים. כי הם עושים למתת מלאכות, הם מתקנים את העולם. אתם דרך כלל לא מתקנים את העולם, אומר הארי. מי מתקן את העולם? עיקרים. אנשי מעשה, איך אומר הבעל שם טוב? אם מי שעומד שור שנגח את הפרה, איזה השראה. אז מי שבאמת שהשור שלו נגח את הפרה ונמצא הוא ברבי צידה ואומר כך ומשלם כך וכך, הוא ממש אור השם בעולם. הוא לא מדבר על אור השם בעולם, הוא ממש אור השם בעולם. קדושת ימי החול גבוהה מקדושת השבת, אומר הרב. טוב, זה כל מתחיל בקבלה יודע. אלא מה? בפועל, בהתגלות, אי אפשר לגלות את זה עם החול. אז יש לנו שבת, עוצרים את הכל, אין מלאכות, וזהו. כמו כן, מתוך שמידת ציון היא פנימית, אינה בעולם הזה ניכרת בקדושתה, על כן היא כאן מקום הממלכה, ולא מקום המקדש, כמפורסם לעומדים בעיר הקודש. ובוודאי הקדושה היותר פנימית מקדשת גם את המלכות הארצית, אבל מידת ירושלים, מפני שהיא חיצונה לגבי ציון בשורש שלה, היא למטה מתגלה בכוח הקדושה. וכן אנו אומרים לציון ירחב וירושלים זה מגשך. ואף על פי שיש דבר השם שהוא בחינת נבואה מנצח ועוד למטה מתורה של בכתב שמידה תפארת, מכל מקום יש גם כן בחינת דבר השם שהוא שורש הבריאה ומקור התורה מן השמיים, ודבר השם שמיים נעשו, שכולל גם כן השמיים העליונים והדברים עתיקים. עתיקים זה אומר זה, זה גבוה. בסדר? אז אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, אבל רק למדנו משהו יסודי מאוד עכשיו. ציון, התכונה הלאומית הזאת, שורשה גבוה, 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 הרבה יותר מהקודש המתגלה. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור, והוא לא סיפור פשוט. אז ככה, אני מבקש מחילה כרגע מכל הנשואים עד שיעור ג'. אתה בא לבחור בשיעור ב', בחור בשיעור ג', אלא תגיד לי, בעזרת השם, מה... איזה בית אתה רוצה לבנות? מה אתה? הוא אומר, אני רוצה בית של תורה. מה זה בית של תורה? זה בית של תורה, שהתורה זה הדבר הכי מרכזי בו, זה שיקולים של תורה, בית של תורה, ילדים שלי, ילדים של תורה, ואז זה דמיונות כאלה, כל הילדים משים סביב שולחן שבת, רק אומרים, אבא, עוד שירים, עוד דברי תורה, עוד זה, ככה גם הילד בן ה-19, גם הילד בן ה-13, גם הילד בן ה-3, כלומר, אבא, אבא, חבל לדבר, בוא, זה תורה, בית של תורה, קיצור, טוב, איזה יופי, בית של תורה. אין לו שום ציור מזאת, שום ציור, הוא רוצה בית של תורה. אבל אני אגיד לכם, אני הייתי בכמה בתים של אברכים פה מהישיבה, כל בית נראה אחרת. כל בית נראה אחרת לגמרי. כולם שווה חברון, חצי שירת חברון, ואתה ניגע, וזה נראה אחרת. איך זה יכול להיות? סוד. כמה בתים של הרמים של הישיבה הזאת, כל בית נראה אחרת. לא, לא מדבר על הצבע, תמונות, גודל, אני מדבר על התוכן. אחרת לגמרי. לכאורה אם כולנו בשיעור א' ב' ג' אמרנו אני רוצה בית של תורה ומסתום איזה מה שאתה שמעת פה, אז איך הבתים כל כך שונים? עיקר העניין הוא זה היא. היא, אתה נפגשת עם פלונית, אז ככה אתה לחוץ לפני סוכות, לעשות סוכה, זה, ואתה לחוץ עם הפלפונים האלה ככה וזה, וכן מקבל תומה, לא מקבל תומה, לא עבוד, לא עבוד וזה, והיא מסתכלת על הסוכה, איך נקשט אותה, איפה נעמיד את השולחן, ועושה עם הילדים, מלכת יד, גוזרים, שרשראות, אתה בלחץ, כן אתרוג, לא אתרוג, נשיג, לא נשיג, וזה, והיא, איזה תבשילים, את, זה, את התבשיל הזה אוהב הילד הזה, את התבשיל הזה אוהב הילד הזה, זה הסיפור, זה הסיפור, איך לא דמיינת בכלל, ששאלתי אותך איזה בית אתה רוצה, אותה. איך לא אמרת לי, כבוד הרב, אני לא יודע איזה בית. אני עוד לא מצאתי אותה. יש איזה אופציה שכזאת, לחשוב על הבית ולחשוב עליה. לא יאומן. כולנו חוטאים בזה. אני עוד מעט אעדן את הדברים. בינתיים. כולנו חוטאים בזה ממש. עכשיו תביני, הקדוש ברוך הוא איתנו עובד ככה. הוא אומר, תראו, אני יודע מה זה תורה, אני נתתי אותה. אנוכי השם לוקח אשר רציתי לך מארץ מצרים. אנוכי השם לוקח אשר רציתי... אני יודע מה יש בתורה. אבל אתם יודעים ממה אני מרותק? מה אני רוצה לשמוע? מה אני רוצה לראות? איזה סוכה אתם תקימו לי? אני יודע שזה זין הזין צפחי. אני יודע שזה צריך להיות... בגידולו מן הקרקע, לא מקבל תומה, לא מחובר, זה אני אמרתי לכם. אבל אני מת לראות איזה צוקה יהיה פה. איך תעלו לרגלים, איך תתקעו בשופר. אני מכיר אתכם, אני אגיד לכם 10 קולות, ואתם תתקעו לי 100, אני מכיר אתכם. אני מכיר, אני יודע איך נראית שבת שלכם. אני כל הזמן, רק לשמוע איך זה יהיה. כנסת ישראל. זה נקרא מלכות. התוכן של הקודש הוא מאוד ברור. יש תרי"ג מצוות, יש סדר עבודה, אבל איך זה יראה? אנחנו נקבע. קלסטר פניה היפים של האומה הקדושה הזאת היא תקבע את זה. וזה יראה בתוך התבשילים ובתוך המטבח ובתוך הסוכה ובתוך הפיקת התפילין והאתרת של הטלית. שם זה נמצא. באיזה חשק אנחנו ניגשים אל המצוות האלה? באיזה תשוקה אנחנו ניגשים אל התורה הזאת? את זה אומר הרב ציודה, למדנו מהאישה. זה למדנו מכנסת ישראל. זה תורה שבעל פה, שהיא אימא. אם תורה שבכתב זה אבא, אומר הזוהר. בואו נתחיל לסיים. מדרש. אולי בכל זאת כמה מילים שקשה לי שלא לקרוא אותם. הן לקוחות מהספרון של הרב קלנר ללג בעומר. הוא מתאר שתי אסכולות שקיימות בין התנאים, אסכולת רבי עקיבא ואסכולת רבינו הקדוש. ואסכולה, ושתי האסכולות הללו מתבררות סביב סוגיית אבלי ציון ואבלי ירושלים. האבלים על הקודש והאבלים על הנשיות הזאת, על הממלכתיות הזאת. והוא אומר ככה, לא שהסכנה שבמהלך של רבי עקיבא עם בר כוכבה לא הייתה ברורה ונהירה, ולא שהמחיר לא היה צפוי, הכל היה כלול בשיקול דעתם של רבי עקיבא ורבי חנינא בן תרדיון ורשב"י ורבי מאיר וכל הבית מדרש הזה. אך המבט שנסע למרחוק לעולם העתיד ההולך ובא, רק גבילים נשרפים ואותיות פורחות. מסגרות התורה אמנם נשרפים, אבל אותיות התכנים האידיאליים שורש התורה וקרונותיה פורחות, עולות, מתעמקות ומתכללות. הם מסרו את חייהם, את נפשם, הטיפת אדם האחרונה, על מנת לצרוב בלב דורות נצח ישראל עד דור אחרון את תודעת היסוד. והוא אומר יסוד כי יסוד פירושו נקודת ציון הפנימית, שכל טעם החיים וערכיהם ומטרת לימוד התורה ושמירת מצוותיה לא נועדו אלא להופעת גאון ישראל. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית אלא בשביל דריש שבעל פה, בשביל הנשיות הממלכתית הזאת, להופעת גאון ישראל שבמחשוף התואר העליון שבסגולת נשמת האומה, ושכל אלו לא הופיעו אלא בחירות האומה, בריבונותה על כל מרחבי ארצה. למען זה ורק למען זה כדאי לחיות, כי למען זה יש צורך כדאי גם למות. אין מקום לקודש להופיע בלי שהממלכתיות מופיע, בלי שהכלי, התוכן, נקודת ציון, הציון הפנימי הקדוש הזה נמצא שם. ועל זה אומר המדרש, ובזה נסיים, על הפסוק בזכריה, גילי מאוד בת ציון, הנה מלכך בא בך, צדיק ונושאו, והוא עני ורוכב על חמור. זה שנקרא מלך, שעתיד הוא למלוך על דורות הראשונים ועל דורות האחרונים. והקדוש ברוך הוא מכריז להם לכל צדיקי דור ודור. אמר להם, צדיקי עולם, תראו, אברהם הוא אבינו, משה הוא רבינו, אבל המשיח יש גם מקצוע, הוא מלכנו, מלך המשיח. זה עיקר העניין של משיחיות. והקדוש ברוך הוא מכריז להם לכל צדיקי דור ודור, אמר להם, צדיקי עולם, אף על פי שדברי תורה צריכים הם עליי, אני משתוקק להם לא פחות מ... מה שאתם שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי. מה זה חיכיתם? ציפיתם, התגעגעתם, מסעתם נפשכם, אומר הקדוש ברוך הוא, לתורתי ולא למלכותי. מה לא כתוב בתורה מלכות? לתורתי ולא למלכותי. מלכות יכולה להיות גם, תראו, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל תראו, אצל חבד בסירות נפש של ארץ ישראל, עם אור החיים, בסימני פיקוח נפש. מצאנו איזה סעיף באורחיים להיכנס לסיפור הזה. הרב סולובייצ'יק אומר שהקדושה של דגל נובעת מדין בגדיו של הרוג לקידוש השם, שכתוב שקוברים אותו בבגדיו ועושים לו טהרה כדי לעורר נקמה כלפי שמיה. מובאת מדרשה של התורה הגואלת, לא מצריכו לא לזה ולא לזה. זה פשוט, זה מלכות, זה הכל. ואתם תראו מלכת כהנים ולוי קדוש, אז יש לדגל בדגלים ואותות לבית אבותם. מלכות. כל התנועה של ישראל במדבר, מלכות. צבא, צבאות. שבועה היא לפניי שכל שחיקה למלכותי, אני בעצמי מעיד בו לטובה, שנאמר, לכן חכו לי נאום השם ליום קומי לעד. לעד, לעד, אומרים חז"ל, באבלים שנצטערו עמי על ביתי אחרי ועל היכלי השמם, עכשיו אני מעיד בהם, שנאמר את דקה ושמל רוח. אל תהי קוראת דקה, אלא איתי דקה. אני בשיאה שלי שם בבית המשפט, שאתם הצדיקים העדתם עליהם ואמרתם, הממלכתים האלה, אין להם קדושה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא אמיתי, בכלל מתי מנה? מי שמחכה למלכות ודאי מחכה לקדושה. זאת מופיע. אלו אבלי ציון שהשפילו את רוחם ושמו את חרפתם ושתקו ולא החזיקו טובה לעצמם. אבל לא ירושלים מאשימים את אבלי ציון, והקדוש ברוך הוא תופס את אבלי ציון מעיד לזכותם. עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך. לא, זה לא אלו שמתו. עליהם כבר נאמר, אדם השפוך, הרוגים, טבוחים, וכו'. באיזה באש ובמים? כאלה שפשוט באו באש ובמים, הם חזרו, אבל הם באו באש ובמים. איזה ממלכתיים שכאלה. ומתוך הציון הזה, ומתוך הממלכתיות הזאת, מתוך התכונה הזאת שאנחנו הולכים ומכינים לעצמנו בעשרות שנים האחרונות האלה, הולכת ומופיעה לתפקידנו לגדל את התשוקה הזאת, שכבר המלכות הזאת תדבר בגלוי, לא רק בלישנה דאינשה, אלא בלישנה דקודשא בריך הוא, את הקדושה בשפה אחת, בשפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. מועדים לשמחה, לגאולה שלמה.